טוב, שלום לכולם, לאלה שפה במכון, לאלה שצופים ומאזינים לאחר מכן דרך המדיה. אנחנו בימים הללו, כמו כל עם ישראל, נמצאים בעיצומה של המלחמה, מלחמת שמחת תורה. אנחנו מנסים בכל שיעור לתת איזה זווית רוחנית להתמודדות שכולנו מצויים בה. ואני מנסה לעשות את זה דרך פרשיות השבוע. והפעם אני רוצה לגעת בנקודה דרך הפרשה שקראנו בשבת האחרונה, פרשת וירא. קראתי לשיעור הזה מה התפקיד או איך צריך בן אדם לתפקד כעת בחזית ובעורף. בסדר, אני מניח שרובנו, לפחות פה, לא נמצאים בחזית, אבל יש גם כאלה שמאזינים שהם נמצאים בחזית. ולכל תפקיד יש את הדרך שהוא מתמודד. נתחיל עם זה שכל אדם צריך לסמוך במקום שהוא נמצא. יוצא לי הרבה פעמים לדבר בימים הללו עם כל מיני מסגרות, בעיקר של בחורים שהם נמצאים במכינות וישיבות, שהם נורא נורא מתוסכלים, שהם היינו מתגייסים לפני שנה, היינו עכשיו בצבא. טוב, אז אני מסביר להם. יש הקדוש ברוך הוא בעולם. ואם בן אדם הגיע, תודה רבה, הגיע למצב שעכשיו הוא נמצא במקום שהוא נמצא, אז זה אומר שזה המקום המדויק שהקדוש ברוך הוא שם לו. ודווקא מכאן הוא צריך ללכת ולמקסם ולמנף. זה קשור לאלה לאלה שעדיין לא התגייסו, לאלה כמוני שכבר אחרי ניסיתי, הלכתי לאיזה, כשהייתי באיזה יישוב מסוים, ניסיתי אפילו להצטרף לכיתת כוננות, אז אמרו לי שאפילו, לא יודע אם זה בגלל החוסר הערכה לכישורים הצבאיים שלי, או שבכלל הם לא היו צריכים אנשים. בכל מקרה, כנראה לא לוקחים שריונרים שמנמנים. מכל מקום, לא, ברוך השם, יש כל בחור וטוב לנשק, אבל בעם ישראל ברוך שם יש הרבה מאוד תפקידים, לא רק בנשק, כולנו פה נמצאים, יש כמובן נשים ובנות שהן נמצאות במקום שהן יכולות לתת. קיצור, כל עם ישראל מגויס וכל אחד ישמח במקום שלו, אבל איך מבחינה נפשית לתפקד בימים הללו, זה מה שננסה פה בשיעור הזה לדבר. וכאמור נעשה את זה דרך פרשת וירא. פרשת וירא, טוב, אני אומר לך באופן כללי, לא אתחיל פה לקרוא את כל הפסוקים, זו פרשה שעוסקת במלאכים. כל הזמן יש שם עיסוק במלאכים. זה מתחיל, כמובן, בשלושת המלאכים שמגיעים לאברהם אבינו, נכון? אחד, אומרים חז"ל, בא לרפא את אברהם, השני בא לבשר את הולדת יצחק, השלישי, בעצם שניים, באים להפוך את סדום, זה מתחיל משם. לאחר מכן, המלאכים הולכים להפוך את סדום, יש שם סיפור שלם, נכון? עם לוט וכל מה שהיה. המלאכים ממשיכים שבהמשך הפרשה יש את הסיפור של גירוש אגר וישמעאל, ושם שאגר שם תועה במדבר, אז גם מגיע המלאך, נכון, ואיך שהוא מטפל גם בסיטואציה הזו. וכמובן סוף פרשת וירא, שזה פרשת העקדה, הפרשה אולי בין החשובות ביותר בתורה, שבסוף שם מגיע המלאך ואומר לאברהם אבינו, אל תשלח ידך אל הנער. מלאכים זה מציאות שצריך לחדד אותה, גם ברמה הבנתית, אבל בעיקר מה שננסה ברמה הנפשית המוסרית של כל אחד וכל אחת מאיתנו. מלאך בדרך כלל זה נתפס כאיזה ישות, בסדר? ישות עם כנפיים, יש כאלה שמציירים גם איזה בייגלה זוהר מעל הראש, אבל אני מניח שרוב השומעים והשומעות את השיעורים האלה כבר יודעים שזו הבנה מאוד מאוד ראשונית של המושג מלאך. לא שהיא לגמרי לא נכונה, אבל היא מאוד מגושמת, מאוד חומרית. מלאך, ככה מסביר הרמב״ם, זה כוח רוחני. מלאך מלשון מלאכה. כוח רוחני שבא לעשות מלאכה פה בעולם הזה. כוחות רוחניים נמצאים בכל מקום. נכון? אדם למשל חולה ומתרפא, אז אנחנו מתבטאים שהגיע המלאך רפאל. מה הכוונה? לא שבא באיזה ישות פה וריפא אותו, אלא התנוצץ בכוח הרפואה. שאדם חלש, נגיד בבוקר, מרגיש כזה עייפות, והוא מתגבר על עצמו, התגבר כארי לעבודת הבורא, אז מופיע המלאך גבריאל. זאת אומרת, כל כוח חיובי במציאות נקרא מלאך. אז למה אנחנו מתעקשים לקרוא לזה רפאל וגבריאל? נגיד, יש פה רפואה וגבורה. כשאנחנו מוסיפים את התוספת האל, אנחנו באים להזכיר לעצמנו שהכוחות האלה לא מגיעים מאיתנו. אלה הם מגיעים מהאל. במילים אחרות, יש להם משמעות מוסרית. אל, זה כיוון. יש איזה, הכוח הזה מגיע שהוא הולך אל כיוון מסוים, למטרה מסוימת. מטרה אלוקית. רבי סעדיה גאון כותב את זה באמונות ודעות, שכוחות הטבע הם גם סוג של מלאכים. למשל, אנחנו אומרים בתפילה, אנחנו לא אומרים רק מלאכים, אנחנו אומרים האופנים ושרפים וחיות הקודש. אז אופנים, מסביר רבי סעדיה גאון, מה זה אופן בעברית? גלגל, נכון? גלגל, אופן המרכבה, גם המרכבה. אופנים זה כוחות כללים שמניעים את העולם. כן? למשל, כוח המשיכה, כן, הוא לא אומר כוח המשיכה, אז בזמנו עוד לא הכירו את הכוח הזה במילים האלה, אבל הרעיון הזה שכל כוח מושך את המסה סביבו, נכון? זה בעצם הרעיון שעומד מאחורי כוח המשיכה, זה אופן. מה זה הכוונה אופן? זה איזשהו חלק מההנהגה המוסרית של המציאות. בואו תחשבו, מה הצד המוסרי בכוח המשיכה, שכל מסה מושכת אליה את מה שסביבה? נקודה מרכזית אחת, וגם זה שכל כוח שומר על הקיום שלו, נכון? זה שכדור הארץ לא מתפוצץ, ובגלל שכל הזמן יש לנו וקטורים שמושכים אותו לתחיסה פנימית. יש איזה מנגנון שהקדוש הוא יצר בכל דבר בעולם שישמור על עצמו. זה סוג של מלאך. רוצה לשאול משהו?
כן. האם השם של כל המלאכים מתחבר עם הכוח של המלאך?
לא.
וגם אפשר עוד כמה דוגמאות של שמות של
מלאכים? זה בעיה, כי על פי תורת הסוד עדיף לא להזכיר יותר מדי שמות. אבל תכף רק דוגמה, שאנחנו אומרים, יש כאלה שנוהגים לומר לפני השינה, את הפסוק, מימיני מיכאל, משמאלי גבריאל, מלפני אוריאל, מאחוריי רפאל, ועל ראשי שכינת אל. אז מיכאל, זה קשור למי כמוך. בעילים השם. זאת אומרת, יש כאן איזה משהו ככה שמרומם את שם השם. אוריאל זה משום אור. אבל הרעיון הוא שלפני השינה, שבן אדם, אתה מבין, נכנס ללילה. לילה זה זמן כזה שכל הסיוטים. בלילה זה לא טוב לחשוב מחשבות. בלילה תמיד המחשבות הן קיצוניות יותר, מפחידות יותר, מסויטות יותר, בטח בימים מהסוג הזה. אז אנחנו לפני השינה אומרים, אנחנו עטופים במלאכים. יש לכל דבר את המלאך שלו. כל עשב ועשב, אומרים חזל, יש לו מלאך שמכה על קודקודו ואומר לו גדל. כל דבר במציאות יש את הדחיפה המוסרית הרוחנית שלו. אז למה הנביא יחזקאל אומר שלמלאכים יש כנפיים? אומר הנביא יחזקאל, למלאכים יש שש כנפיים, נכון? שתיים יחסה רגליים, שתיים יחסה פניו, ושתיים יעופף. מסביר הרמב״ם, רגליים זה ביטוי לסיבות, רגלי הדבר, זה הסיבות של הדבר. שתיים יחסי רגליו, זה בא להגיד שהכוח הזה מגיע בצורה נסתרת. זאת אומרת, זה משהו שהוא לא, אין לו היגיון. זה סוג של אינסטינקט רוחני מאוד חזק. שתיים יחסי פניו, המודעות, פנים זה מודעות, נכון? חוכמת אדם תאיר פניו. ושוב, זה משהו שהוא עמוק יותר מהמודעות האנושית. ובשתיים יעופף, שהכוח הזה מגיע מהר. באופן חד וממוקד. זה אינסטינקטים רוחניים עמוקים מאוד, שהם גם תלויים בבחירה שלנו, אבל הם מתחילים ממשהו אחר. דוגמה, שאנחנו מגינים על עצמנו, דיברנו קודם אחד צריך להגן על עצמו, נכון? שאנחנו, יש לנו את התנועה האינסטינקטיבית הזו, לעצור את הפגיעה בפנים שלנו, זורקים עלינו משהו, זה גם מלאכיות, זה גם דברים עמוקים יותר. דיברתי, אחת מהמשפחות שם בעוטף עזה, שבלמו בגופם את המחבלים, אז מי שזה, שהוא בלם עם המשך זמן את הדלת של הממד, שהם לא יפרצו, ואחרי זה, שהם כן פוצצו, הוא נפצע, אז דימם שם, ואשתו עם הילדים בחדר, אז הם עשו דברים מדהימים, א', לשמור, והם פעלו באיזה אינסטינקט של להרגיע את הילדים, להפעיל להם איזה מוזיקה, שזה... אז שאלתי, כאילו, אמרתי, מה עבר לכם בראש? כאילו, אמרו, זה לא משהו הכרתי. זה איזה כוח שאומר, אני צריך להגן על עם ישראל, אני צריך להגן על המשפחה שלי. הרמב״ם למשל אומר שחייל שמגלה גבורה בקרב, זה סוג, מופיע בו המלאך גבריאל. זה סוג של מלאכיות. מכאן תבינו גם שהאם מלאך זה ישות או לא ישות. אז ככה, באמת, פה פרשת וירא, שכתוב שלושה מלאכים מגיעים אל אברהם, הרמב״ם אומר, זה לא היו דמויות, אלא זה שלוש נבואות. הגיעו לאברהם אבינו שלוש מחשבות. טוב, רש"י מביא מדרש, אומר לא, מלאכים ממש. כאילו הופיעו דמויות, אבל מה זה דמויות? יכול להיות זה היה נוודים, ערבים, שהסתובבו שם באזור, והם פתאום הרגישו איזה דחף כזה. לבוא לאברהם כזה, השם אמר, יוולד לך בן, משהו כזה. זאת אומרת, יש איזו התמזגות לפעמים בין האישיות לבין המלאכיות. אנחנו לפעמים משתמשים בביטוי כזה, נכון? שנגיד מישהו מציל אותה, אנחנו אומרים, בא פה מלאך מהשמיים להציל אותי. זה משפט נכון. אז זה הרעיון של המלאכים. המלאכים, אם ננסה לסכם, זה כוחות רוחניים, חדים, מאוד מאוד מדויקים, אינסטינקטיביים, ועוצמתיים. אין מלאך אחד עושה שתי שליחויות. לכל דבר, לכל עשב ועשב, יש את המלאך שלו. אז שלושת המלאכים מגיעים אל אברהם, שימו לב. המלאך הראשון בא לרפא את אברהם, להזכירנו, פרשה הקודמת היה ברית מילה, עכשיו אנחנו שלושה ימים לאחר ברית המילה, שזה היום הכי כואב, המלאך בא לרפא את אברהם. שוב, זה, אני הולך, אנחנו מנסים פה להמשיג את הדברים למציאות הנפשית שלנו. ברגעים של כאב, אתם מבינים? ברגעים ש... אדם מתחיל לעכל את הכאב האדיר שהתרחש בברית הזו שנחרטה בדם. צריך מלאכים. היכולת הזו לאמה קרו ונפלו ואנחנו קמנו ונתעודד. זאת אומרת, להתרפא. שוב, זה כל רופא יגיד לכם את זה. צריך כוח רצון להתרפא. זה לא מספיק רק שבן אדם, אדם שאיבד לא עלינו את הרצון לחיות, הוא... יהיה לו בעיה ברפואה. רפואה זה הרבה יותר מאשר משהו פיזיולוגי. זה משהו שקשור לעמדה הזו שאני רוצה לחיות, שאני מאמין בחיים. זה המלאך שבא לרפא את אברהם. זה לא... אברהם לא פסיבי פה. אברהם הוא אקטיבי. שימו לב שכל הפסוקים בהתחלה הם פסוקים שמדברים על זריזות. וירוץ אברהם, וימהר האוהל אל שרה, ויאמר מהרי, שלא שאים קמח סולת, ואל הבקר רץ אברהם, וירץ לקראתם. אברהם אבינו הוא דמות מלאכית, הוא דמות שזה המודל שלה. אדם שהוא מלאכי, זה האדם מלא במשמעות, מלא בכיוון, מלא במטרה, ולכן הוא מתרפא. זה נקודה אחת. נקודה שנייה, באים לבשר את הולדת יצחק. שוב, מה הרעיון של הולדת יצחק? צחוק, כמו שכולנו יודעים, זה צירוף של שתי מילים. צא מהחוק. מבחינת חוק, מבחינה מציאות טבעית, אין סיכוי שיצחק ייוולד, נכון? שרה צוחקת. אני בת 90, אדוני בן 100, איך אני ילד? ואני זקנתי. אומר המלאך לאברהם, למה זה צחקה שרה? למועד אשוב אליך כעת חיה, ולשרה בן. מלאכים זה... כוחות שמוציאים אותנו מהחוק. שוב, הרגעים האלה, שאדם מרגיש שהחוק סוגר עליו, שהמציאות היא פה באיזה דרך ללא מוצא. תחושה שאנחנו הרבה פעמים נמצאים בימים הללו. כאילו, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? אנחנו פה, מכל כיוון, יש... למועד אשוב אליך את חיה ולשרה בן. תאמין במלאכים. יש אלוקים בעולם, נכון? אז יש אפשרות לצאת מהחוק. יש אפשרות לשבור את המגבלות. ואז אנחנו מגיעים אל המלאכים הפחות נחמדים. אתם יודעים, יש מלאכים טובים. אומרים חז"ל, כל פעם שהאדם עושה מעשה טוב, הוא בורא מלאך. זה הכוונה. כן, לא שאדם עושה מצווה ופתאום כזה פיק מופיע, אלא... הוא מוסיף טוב לעולם. יש מלאכים אגב, ויש שדים, מזיקים. מה זה שדים? כוחות שלילים. אני אומר שד, שד די, שאמר לעולמו די. כאילו כוחות שאומרים די למציאות. כן, גמרא סתם, שוב, תרגיל בהפשטה. אומרת הגמרא במסכת ברכות, מי שרוצה לראות את מלך השדים השמדי, מה יעשה? קירים? כן, ומה לפני זה מהצעה הראשונה? אומרת הגמרא שני דברים. אחד, שישפוך חול מתחת למיטה, ובבוקר יהיה עקבות של תרנגול, אז זה העקבות של השמדי. אפשרות שנייה, זה לקחת חתולה אוכמה בתוכמה, שחורה בת שחורה, לשרוף אותה, לשים על העיניים, ואז תראה את השמדי. טוב, אז בואו, לפני שאתם הולכים לשרוף חתולות, או לשפוך חול מתחת למיטה, אז רק נבהיר את הדברים. שדים, אמרנו, זה כוחות שלילים. כוחות, כן, אומרים חזל, למשל, שהבגדים שלנו בלילה, הם מתבלים בגלל השדים. שוב, מה הכוונה? לא שבאים שדונים קטנים ומשפשפים את הבגד, אלא שלכל דבר במציאות יש תפוגה, יש את, את המגבלה שלה. אז הרעיון הוא, ככה מסביר שם הרב, שלילה זה זמן, שוב, של אפלה, שאדם שוכב על המיטה, זה מציאות כזו, שוב, שהשדים מתרבים. אז יש פה חול, חול זה העולם הארצי. שאדם מתמכר אל העולם הפסיבי, אל הארציות, או אל החתולה השחורה, כן? קיצור, גם איזו מציאות שלילית כזו, אפלה, מיסטית, זה נותן למלך השדים לשלוט עליו. זה עכשיו יוצר לו עולם רוחני מבולבל ומטושטש. בסדר, לא לנסות את זה בבית. בסדר, לא לשרוף לי חתולות. זה רק אמירה. אז מכל מקום, יש מלאכים ויש שדים, יש זמנים שהשדים מתרבים בלילה. לעומת זאת, המלאכים, מתי הם מתרבים המלאכים? באיזה יום בשבוע?
שבת.
חוזרים מליל שבת בבית כנסת. שלום עליכם, מלאכי השרת, בואכם משלום, אחרים שלום. שוב, זה ביטוי בשבת, כאילו הכוחות החיוביים הולכים ומתגדלים, ואנחנו מנהלים איתם שיח, כן? מנהלים איתם איזה מערכת יחסים. אז כאמור, יש מלאכים שבאים לרפא, יש מלאכים שמניעים כוחות, יש מזיקים, יש גם מלאכי חבלה. מלאכים טובים, שהתפקיד שלהם להשמיד את הרוע בעולם. זה המלאכים שבאים להשמיד את סדום. שוב, עכשיו הנקודה שאני מנסה פה להעביר, שוב, בכל המציאות שאנחנו נמצאים בה עכשיו. להשמיד את סדום, תמיד בתורה, סדום זה ביטוי לרוע מוחלט. להשמיד את סדום, נכון, העונה שלה זה גופרית ומלח. זה משהו השמדה לעומק. השמדה בחריש עמוק. אנשים שהם לא מלאכים, מאוד קשה להם עם זה. כי העמדה הזו, הנחרצת הזו, של, זה דבר שהוא הוא, הוא, הוא דורש המון כוחות. והעם ישראל, שהוא עם חסד, קשה לו עם זה. אברהם אבינו מנהל פה בפרשה דו שיח שלם עם הקדוש ברוך הוא. אולי יש 50 צדיקים מתוך העיר. אולי יש 40, אולי יש 30, אולי יש 10. כן, אברבנאל עושה חישובים, שבהתחלה הוא רצה להציע 10 בכל במקום, היו שם כמה ערים, סדום, עמורה ועוד כמה. אז הוא רצה להציע שבכל עיר יהיו 10. בסוף הגיעו מסקנה שאפילו בכל המרחב אין 10 צדיקים. שזה מילים אחרות. אין. יש דבר כזה בעולם של רוע. זה משהו שצריך צורת חשיבה מלאכית בשביל להיכנס אליו. יש דברים במציאות שהדרך לתקן אותם היא בהשמדה שלהם. אני לא נכנס ברמה עכשיו הטקטיקה האסטרטגית מה עושים. כמו שאמרתי, אני פה לא תכף פה הדרכות מעשיות. וגם כידוע, לא אני ונראה לי אף אחד פה הוא גם לא הרמטכ"ל. אני מדבר עכשיו ברמה הנפשית. אנחנו ניצבים עכשיו מול רוע מוחלט, וצריך לגייס בנפש. אני עוד פעם, אני אפילו לא מדבר עכשיו על השפעה על הציבור ומחאות, אני מדבר עכשיו לכל אחד איתו בנפש. היכולת הזו להבין שאנחנו נמצאים במלחמה, ולא סתם מלחמה. והנה, יש מלחמות שהן, מה שנקרא, אתה... פה זה מלחמה שאני חושב, מאז מלחמת העולם השנייה, לא היה יותר ברור, מה שנקרא, האור מול החושך, הרע מול הטוב. הוא מוחלט, בלי ספקות, בלי כלום. בהערת סוגריים, זה גם הנס שלנו. שזה מה שעכשיו מפיל, לפחות לאנשים נורמליים, את האסימון, עם מה אנחנו מתעסקים פה. יש תמיד, לא מתייחסים. נדבר עכשיו אל המיינסטרים הנורמלי. ועכשיו זה דורש משאבי נפש לא פשוטים. המלאכים מגיעים לסדום, ושם מי מקבל אותם? לוט. לוט, מה זה לוט בעברית? מסך. נכון? שמעתם פעם את הביטוי לוט בערפל? מה זה לוט בערפל? מה לא ברור. מסך מטושטש. לוט הוא דמות כזו שהוא לוט בערפל. אברהם, אתם מבינים, זה מלאך. תכף נראה את העקדה. אברהם, זריז, מוכן, עד הסוף, מאמין. לוט, כידוע, עזב את אברהם. מצד אחד הוא האחיין של אברהם, וגם, לא יודע, רואים שהוא מקבל את המלאכים. זאת אומרת, יש בו צדדים חיוביים. מצד שני, הבן אדם בחר להתיישב בסדום, למרות שהוא יודע שאנשי סדום רעים וחטאים להשם מאוד, ראינו את הפרשה הקודמת, עזב את עצמו מאורו של עולם, והלך להתיישב שם בסדום בשביל הכסף והמקנה והנדלן. ובנוסף, גם אנחנו רואים שמגיעים המלאכים, אז הוא, מצד אחד הוא תלמידו של אברהם, מקבל את האורחים, גם איזה סוג של סיכון, כי סדום לא הסכימו שיהיו אורחים. מצד שני, שאנשי סדום צרים על הבית, מה הוא מציע להם הפסיכי הזה? קחו את הבנות שלי, תעשו להם כתוב ביניכם. כאילו, הבן אדם לא אפוי. אתה, מה? לא תו בדיוק הביטוי הזה של הקומסי קומסה הזה. של ה... אני מבין ש, 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 שסדום זה לא טוב, אבל. הסיבה שאנחנו נמצאים במצב שאנחנו נמצאים בו עכשיו, שברוך השם עם ישראל עושה בתשובה עכשיו על זה, זה בגלל זה. בגלל עשרות שנים של מציאות כזו, של חוסר ודאות וחוסר החלטיות, שיש רוע שצריך להילחם בו. זה דברים שהם תפיסות עולם של שנים, שמרעילות פה את כל, וזה בסוף יורד גם לרמה הטקטית. כל מיני ביטויים שנשמעו בצבא בשנים, מלחמה בעצימות נמוכה. לא צריך להכריע את האויב, צריך להוגיע אותו. מילים יפות. להרתיע, להוגיע, זה להביא אותו למצב שהוא רוצה הסכם שלום. זה תפיסות עולם שלמות שבשורשם הן תפיסות עולם מה שנקרא פרוגרסיביות. כן, פרוגרס זה כאילו מתקדם, שזה מילים אחרות לדבר הכי פרימיטיבי שיש. זה תפיסות עולם שבשורשם לא נכנס לאידיאולוגיה שלהם, זה שורש נפשי. שורש נפשי של חוסר מוכנות להכיר בזה שיש רע, שהדרך היחידה לנצח אותו זה להיכנס בו. זה לא רק במאבקים לאומיים, זה גם החוסר יכולת של אדם לעמוד בפני בריונים ברחוב. שוב, עכשיו אני אומר, יש את השיקולים לפעמים, אל תהיה צודק, תהיה חכם, תבין, פה לא שווה את ה... אבל שזה הופך להיות עמדה נפשית כללית, זה השמדי, זה מלך השדים, תבין, זה תודעה פגומה כזו, שהמציאות היא לא חדה, שאין כל כך ברור מה האמת, מה שקר, מה טוב, מה רע, זה אפילו יורד לרמות, טוב, אני אומר לכם דברים שזה, לא אנשי מקצוע אומרים את זה, שיש הבדל בין צבא שמסתמך על טכנולוגיה וירטואלית, שזה גם נובע מאיזה סטריליות כזו, שלא מלחמה עם השיניים. כזה, עוד פעם, זה דברים כמובן לא באופן ישיר, זה דברים תת-הכרתיים, אבל לבין אנשים שהם, אנחנו הולכים להילחם פה. ושהולכים להילחם פה, זה גם משליך על האישיות ועל הדמויות, ועל אלה שבסוף לא מקבלים את ההחלטה, שלא רק לחיות בטכנולוגיה הנוצצת והווירטואלית, ולהבין שיש מלחמה פה שצריך להכריע אותה בדם. כמה שזה קשה. זה דברים שעוד ילמדו לצערנו. דברים שעם ישראל משלם עליהם מחירים איומים ונוראים. פרשת וירא מלמדת. אתה רוצה להיות מלאך? שיהיה ברור. צריך להשמיד את סדום. על כל המשמעויות של זה. גם על המחירים הפיזיים, וגם על המחירים הנפשיים. זה לא פשוט. יש רתיעה מובנית מהאדם להיות מלאך חבלה. זה לא נעים. זה מרתיע. אשתו שאלות בכלל. היא מביטה אחורה. היא הופכת להיות נציב מלך. גם חז"ל מתארים. אשתו שאלות, היא רוצה לברוח. אבל יחד עם זה היא מביטה לאחור. העמדה הנפשית המלאכית היא, ואז מה קורה? המלאכים, הם מזרזים את לוט, נכון, לצאת, ואז כתוב מילה מעניינת. מה כתוב על לוט? שהמלאכים והתמהמה. ולא סתם והתמהמה, יש טעמים הרי, נכון? מה הטעם שיש על והתמהמה? שלשלת, זה אחד הטעמים הנדירים בתורה. והיתממה, כן, סליחה על הזיוף, אבל זה משהו, זה עמדה נפשית, לא תשוב, זה לא, מבין? המלאכים הולכים על הסוף. זה העמדה הנפשית שאדם צריך לאמץ אותה בימים הללו. שהוא אומר, כל אחד במקום שהוא נמצא. טוטליות. עכשיו, אני אומר שוב, זה לא העמדה השלמה. יש גם בחיים מצבים שאדם צריך להיות עדין ומורכב וכו'. בזמן מלחמה, זה זמן של טוטליות. שוב, אדם שהוא נמצא חייל, הוא עושה פעולות עד הסוף. וכל אחד שנמצא במקום שלו, שוב, גם אם הוא לומד תורה עכשיו בישיבה, וגם אם הוא, לא יודע, נמצא בבית, לעשות דברים בצורה זריזה, מלאכית וטוטלית. כנפיים. אם זה, זה מה, זה מה ש... זה התשובה הגדולה שאנחנו עושים פה, בעם ישראל. אומר, ברמה הלאומית, זה התשובה שברוך השם מתרחשת. עם ישראל הבין עם מה יש לו עסק, ואנחנו רואים את ההתעוררות האדירה, תכף נדבר על זה. שמה שקורה בצבא, וברוך השם ברוב המעגלים במדינה, אני אומר גם כל אחד צריך, אדם רוצה להוסיף טוב עכשיו לעם ישראל, להוסיף מלאכים, שעכשיו ככה לא לשבת בבית, בעמדה כזו של מסכנות, ואני לא יודע מה קורה, אנחנו יודעים מה קורה, אנחנו מבינים את המצב, וכל אחד מזהה מה התפקיד שלו, ועושה אותו עד הסוף, בכל טוב. גם שמחבקים את הילדים, אז עד הסוף. עכשיו אנחנו בילדים, אז אנחנו איתם. כל דבר. חסד עד הסוף. זה המלאכים. ומה שצריך להשמיד, משמידים עד הסוף. קורא מה המשך הפרשה, גם דבר מעניין. יש שם את הסיפור המשונה על לוט ובנותיו. נכון? שבנותיו של לוט, אחרי שהלכו מסדום, אז הן חושבות שלא נותר יותר גבר בארץ, אז הן שוכבות עם אביהם, שזה הדבר הכי היום ונורא שיכול להיות, אבל מזה יוצא אמון ומואב. ואמון ומואב, נכון, מואב, זה בסופו של דבר רות, כן, תשתלשל ממואב, ומאמון נעמה אמונית, שאשתו של דוד, זאת אומרת, באיזשהו מקום, המשיח בן דוד מתגלגל דרך המציאות הזו. גם פה, מה הרעיון? גילוי הרעיון זה דבר היום ונורא. אבל אומרים חז"ל, שבנות לוט, לפחות אחת מהן, התכוונה לשם שמיים. היה שם איזו כוונה מופרעת, של שיהיה עתיד לאנושות. כוחות שמגיעים מכוונה נכונה, גם אם, עוד פעם, המעשה עצמו לא נכון, זה מצטרף לחשבון המלאכי. פרשת בעירה אומר דבר אחד. אדם בשביל להידבק באברהם אבינו בשביל להיות חלק פה מהתהליך, הוא צריך להיות נכון. עכשיו, יכול להיות שתהיה בדרך. יש דברים כאלה. אבל זה גם חלק מהמשיחיות. שוב, זה לא הדרכה מעשית ולא שום דבר. אבל זה עמדה נפשית. צריכים אנשים מהסוג הזה. יש קציני צבא מוצלחים. הם הרבה פעמים אנשים ש... לא נחמדים ברמה האישית. עכשיו, נכון שהאידיאל זה להיות עדינו העצני, כולנו מכירים את זה. יכול להגיד לך, אבל בשתור חייל הייתי תחת פיקודם של כמה קצינים, לא אגיד שמות כמובן, אבל דמויות מופלאות, שהם אפילו סוג של עדינו העצני, אנשים תורניים וזה, אבל שהיינו איתם במערכה, הם היו קשוחים. וזה בדיוק מה שצריך. אם זה מה שעם ישראל צריך עכשיו. וזה מה שגם קורה, ברוך השם. אך, המלאכים עכשיו שנלחמים בעזה, זה הדרך לנצח. עמדה נחרצת. שירה, כן, ומתפללים שזה יהיה, כמובן, עם כמה שפחות טעויות וכמה שפחות דברים, אבל לשם זה מוביל. ואז אנחנו מגיעים לסוף פרשת וירא. פרשת וירא, פרשת העקדה. לעקוד את הבן, זה הדבר הכי, הכי לא נורמלי שאפשר. כל שנה שלומדים פרשת העקדה, תהיו לכם במשרד החינוך, יש כל הזמן שאלות בחינוך הדתי, איך ללמד את פרשת העקדה לילדים? איך אפשר להסביר לילד, כן, ש... כן, אם הילד שלך שואל אותך, אבא, האם תעקוד אותי, מה תענה לו? אני מודה שאני כל השנים לא הבנתי את הדילמה. במדינת ישראל, כל אבא וכל אמא, הם במדרגה של עקדת יצחק. ישלוח בן לצבא. זה עקדת יצחק. זה, 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 זה פשט. אנשים כאילו, מה, איך אפשר דבר? שאנחנו שולחים ילד לצבא. מה בעצם אנחנו אומרים? לא חלילה שלא אוהבים את הילד. הפוך. אהבת הילד מגיעה מהאהבה של הקדוש ברוך הוא. אנחנו מתפללים, אל תשלח ידך אל הנער, נכון? לא חלילה. אבל המטרה של הנצח, של עם ישראל, המטרה של הטוב, של האמת בעולם, היא המקור לחיים האישיים. ולפעמים חיים אישיים, בעולם הזה, משלמים את המחיר בשביל הנצח. זה העמדה הנפשית של כל חייל במדינת ישראל. זה... סתם ראיתם, יש כמה רעיונות שיראינו אמאות שהבן שלהם נהרג במערכה. זה דברים מדהימים. זה, זה, זה... לפעמים זה אנשים לאו דווקא דתיים. אבל כולם מלאכים. פשוט מלאכים. כן, שלחתי את הבן שלי כדי להגן על המדינה. זה, זה, זה המדרגה הזו של עקדת יצחק. שוב, זה, ברגע שהעמדה היא עמדה הססנית, גם היה ביטויים בצבא, שגם, ברוך השם, עכשיו משתחררים מהם, שהיו אומרים לחיילים, המשימה היא לחזור הביתה בשלום, משהו כזה. נשאלנו, אם המשימה לחזור הביתה בשלום, אז בוא לא נגייס, נשאר בבית, לרוד על זה שם. המשימה זה להגן על עם ישראל, המשימה זה להביא את הטוב לעולם, המשימה זה להילחם על קידוש השם, אנחנו מתפללים שמתוך כך לחזור הביתה בשנה. עכשיו, זה דברים מדהימים, מה שהמלחמה הזו חושפת בעם ישראל, זה, זה... אני לא יודע מה איתכם, אני כבר לא עומד מרוב הסיפורים. אני כבר, כאילו, איבדתי כבר את ה... מרוב סיפורי הגבורה, ומרוב סיפורי ה... הרוח שמתגלה פה, שזה כבר דברים... תבינו, חיילים שעכשיו הולכים, הם הופכים להיות מלאכים. המשפחות שלהם הם מלאכים. אברהם אבינו שהוא הולך לעקדה, זה לקח 3 ימים עד שהגיע עקדה. נכון? יש הרבה דיונים בחזל, מה התרחש בשלושת הימים האלה? שלושת הימים שאברהם ויצחק הולכים שניהם לעקדה, אברהם יודע שהוא הולך לעקוד בבנו, יצחק יודע שהוא הולך להיות נעקד, מה קורה? אז גם, כל התיאורים של חזל מדברים על זה, שהם היו בשמחה. איך יודעים את זה? כי הרי הם היו צריכים לקבל נבואה, איפה המקום לעלות לעולה. אין הנבואה שורה אלא מתוך שמחה. אברהם היה בשמחה. רואים את זה שוב, דיברנו על אברהם. זריזות, נכון? הנני. שאומרים הקדוש, לוקחת בלכה את יחדה אשר אהבת, הנני. לשון ענווה וזריזות, אומר רשי, וישכם אברהם בבוקר, חובש את חמור. שוב, יש כאן, כן, החמור זה החומריות. אדם משתלט על החומריות שלו, והולך בשמחה, לקיים את דבר השם. 3 ימים, כמו תמיד, זה לא רק 3 ימים. 3 ימים זה ביטוי לחזקה. 3 ימים. אדם שנמצא 3 ימים ברוממות רוח הזו, שהוא הולך למסור את הנפש למען הקדוש ברוך הוא, למען עם ישראל, למען הטוב בעולם, למען המוסר. זה זרעו של, כן, עקדת יצחק לזרעו של אברהם, תזכור. הוא הופך להיות חלק מהעקדה. החיילים שעכשיו נמצאים בחזית, ואני אומר לא רק החיילים, כל מי שעכשיו, המשפחות, המעטפת, תחשבו, זה הרי לא יום, זה לא דקה. אנחנו מדברים פה על שבועות ארוכים, שאנשים נמצאים כל בוקר, קמים מתוך ההבנה, שהם מוכנים למסור את הנפש למען עם ישראל. זה דברים שמשנים בני אדם לכל החיים. אנשים שעברו את התהליך הזה בימים הללו, החיים שלהם לא יהיו אותו דבר אחרי המלחמה הזו. הם נגעו במדרגה מלאכית. לא משנה אם זה לא במודע והתגלגלו לעניין, אבל עכשיו, הם נמצאים במקום הזה, זה מדרגה שממשיכה. הייתי באיזה ברית מילה, לבן של חייל, שכמו כל האירועים, השמחות, שאמר שם דבר יפה, שמה אבא אמר, הילד הזה, ככה אומר, שהוא היה בהיריון, היה עולם מסוג אחד, והוא נולד לעולם מסוג אחר. זה נכון. העולם השתנה בשבועות האחרונים. עם ישראל נכנס למדרגה מלאכית. ותינוקות שנולדים למשפחות כאלה, אתם יודעים, הם חלק מעכשיו מהדבר הזה. וכל אחד וכל אחת יכולים להיות מלאכים. זה עקדת יצחק. עקדת יצחק, שוב, זה המוכנות הזו להבין שיש משהו יותר גדול מהחיים שלנו פה בעולם הזה. וברגע שזה מובן, אז מגיע המלאך. כשאדם כל כולו מלאך, והנני, וישכם אברהם בבוקר, והולכים, מגיע המלאך ואומר, תשלח ידך אל הנער. לא אכפוץ במות אמץ, חלילה. לא, הקדוש הוא לא מעוניין, הוא לא שהידים של החיות האלה, או טייסי קמיקז היפנים, של כאילו, לא מעניין אותנו החיים, ואנחנו פה למען האכזריות שלנו, מוכנים פה או למען האינטרס שלנו, שנקבל בשמיים, כל מיני דברים. אנחנו רוצים לחיות. אבל דרך עקדת יצחק, דרך הכרה שהחיים שווים, אם הם ממלאים את המשמעות שלהם. וזה מה שצריך בימים הללו לטפח בנפש. ושוב, מי שנמצא בחזית, אז הוא מלאך מעלך. מי שהוא תומך מלאכי, בסדר, יש תומך מלאכים, יש כמה מעגלים, שיעשה את זה גם בצורה מלאכית, הכל עד עשה. ומי שנמצא עכשיו בעורף, הוא גם מלאך של עורף. זה מלאך של עורף, לא מדבר בכלל על הנשים, אמהות, זה גם, מדברים עם הנשים, זה לא נתפס, לא נתפס הגבורה שיש בעם ישראל, המוכנות הזו, יודעים, למען. אבל אני אומר גם עכשיו בהתנהלות היומיומית, אני לא יודע כמה זמן המערכה הזאת יימשך, אבל עושה רושם שהיא עוד פעם, יש פה זמן, זה לא מלחמת ששת הימים, זה משהו שדורך. הדרך לתפקד בצורה הנכונה בימים הללו, זה כמה שיותר להיות מלאכים. חדים, נחושים, שמחים, אופטימיים, איש את ראו יאמר חזק, זה גם חלק מהמלאכים. המלאכים, לכל אחד יש את השליחות שלו, אבל הם מופיעים תמיד המלאכים בקבוצות. יש איזה סולם יעקב, יש כל מיני תיאורים. יש גונדות של מלאכים, יש ביטוי כזה בחזל. גונדות זה כאילו מיליוני מלאכים, אין סוף מלאכים, שנמצאים, באים יחד. יש המון כוח ביחד הזה שיוצר את המלאכיות ואת הנחישות הזו. בעזרת השם, עם ישראל יהיה מלאך. ונוסיף עוד דבר, שזה גם חלק מהמלאכים, זה שיש מלאכים שהם סופו של דבר מצטרפים למלאכים בשמיים. גם חלק מהעניין. שוב, הגוף הוא מוגבל פה בעולם הזה. הנשמה היא מצטרפת על המלאכים. כל חייל וחייל, לא רק חייל וחייל, כל אזרח, כל יהודי שנהרג בימים הללו, שנרצח בימים הללו, זה מדרגות שמופיעות בספרים, שזה דבר שאין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתן. מדרגות עליונות. צריך לדעת זה. אני אומר, אנחנו כמובן מתפללים שכולם ישובו בשלום, אבל הדרך להתחבר למדרגות האלה זה לפעול כמו מלאכים עכשיו. ומי שמת יעשה את זה בימים, בשבועות הללו, מקווה שזה לא יהיה יותר מזה, זה ימשיך איתו לכל החיים, ורואים את זה. איך אני יודע שרואים את זה? מה שקורה בצבא. אתם יודעים שכל הצבא הולך עם ציציות? זה הפך להיות תופעה. גם ספמים וגם ציציות. זה שני תופעות ש... אגב, גם חיילות. הייתי גם את זה. אני לא שואל ציציות. בסדר. זה ביטוי. יש עכשיו, המדרגה המלאכית הזו, היא תישאר איתנו אחרי המלחמה. שיהיה ברור. תמיד אומרים, לא, אחרי המלחמה הכל יחזור לאותו דבר. לא נכון. לא נכון. אנשים שעברו את התקופה הזו, זה מרים אותם. וזה יישאר. הם תראו. כמובן, תמיד יש פיקים וירידות. יש את ה... לפעמים אפילו יש איזה קונטרה אחרי שיש עלייה גדולה, אז יש איזה פתאום איזה... אבל במקרו, בהסתכלות הארוכה, תראו, כל התקופה הזו היא מביאה אנשים למדרגות שיבואו אחרי זה לידי ביטוי בתודעה הלאומית, שזה הדבר החשוב ביותר. יהיה פה, תראו, כל עם ישראל מבין, יעשה תשובה, עושה תשובה על הססנות הזו וההבנה שעכשיו צריך להיות פה כמו קיר ברזל מול, מול מה שאנחנו מתמודדים, מול הרשע, וזה יבוא לידי ביטוי גם בזהות היהודית. אנחנו רואים את זה כבר עכשיו. יש ביקוש שלא נתפס עכשיו לתכנים של, של אמונה וזהות. כי עוד פעם, צריך להיות עיוור בשביל לא להבין על מה אנחנו נלחמים פה. אז בעזרת השם, נתפלל שקדוש ברוך הוא ייתן לנו להיות עם המלאכים פה בעולם הזה, בעזרת השם.